שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו כמדי שבוע. אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו, כאמור, מסיפור מיום לידתו עד יום פטירתו, סיפור שהתחלנו לספר לפני כ-8 חודשים. מי שלא שמע את ההתחלה יוכל להיכנס לאתר של שמחה, לרדיו, לשונית של הרדיו, יש שם שיעורים מוקלטים. אנחנו בשנת תקס"ט, שנתיים לפני פטירתו של רבנו. ברקע אנחנו שומעים את השיר של רבנו, השיר שמלווה, הנגינה שמלווה את הצדיקים לגן עדן. נחזור על הקטע שלמדנו בשבוע שעבר האחרון, להזכיר למי שהיה בתוכנית, איפה שהפסקנו. סמוך לראש חודש אלול, סיפרו לרבנו ז"ל שהרב קדוש מברדיצ'וב, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נסע בכל הקיץ על הדרך והנחיק נדוד למדינת ווליהאי, שקוראים מולדוביה. ככה סיפרו לו לרבנו שרבי יצחק מברדיצ'וב עזב את ביתו ועשה סיבוב ארוך מאוד מעיר לעיר, מכפר לכפר, עד שהגיע למולדוביה, מה שלא היה דרכו לנסוע לשם. כששמע זאת רבנו אמר שיקראו לפניו את רבי יעקב בעל מגיע, סופר שהיה כותב תפילין ומזוזות, שקראו לו רבי יעקב. אחרי שסיפרו לרבנו על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אמר תזמינו אליי את הסופר, ואמר שהוא רוצה לבדוק את התפילין שלו רבנו אם הן לא פסולות, והבינו החסידים שיש לו כוונה בזה. לא ידעו מה הסיבה, מה הקשר בין רבי לוי יצחק מברדיצ'וב לבין לבדוק את התפילין שלו. אך רבי יעקב בעל המגיע, הסופר, לא היה בביתו, וסיפרו לרבנו ז"ל שהרב הקדוש מברדיצ'וב אסף שם הרבה ממון. בנסיעה הזאת, בטיול הזה שהוא עשה, אסף הרבה ממון. ענה ואמר רבנו ז"ל, ניגון טוב מזה. ובפרט שהוא ניגון של ארץ ישראל, בוודאי טוב מזה. טוב יותר מהממון שהוא אסף, ניגון של ארץ ישראל. ואחר כך אמר רבנו ז"ל, בכלל, אם היו לוקחים אדם בעל תאוות ממון, שכל הזמן הראש שלו בלאסוף, אשר עליו דרשו חז"ל, בכל מאודיך יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, אם הוא גם במדרגה כזאת, יש אדם שאם יבוא לו שודד, יגיד לו נפשך או ממונך, הוא יוותר על הממון, נפשו יותר חשובה לו. יש להפך, אמרו חז"ל, שעד שהוא יסכן את עצמו, ויכול להיות שיפגעו בו, אבל על הכסף הוא לא יכול לוותר. אז הרבנו אומר, גם אחד כזה, שהוא מוכן למסור נפשו בשביל הכסף, אם היו משמעים לו את הניגון של ארץ ישראל, היה מתבטל אצלו כל התאוות ממון. לכן כשאמרו לו לרבנו שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב אסף הרבה כסף, צדקות, בסיבוב הזה שהוא עשה, רבנו אמר, אבל ניגון יותר טוב מזה, ובפרט שהוא ניגון של ארץ ישראל, ניגון של האמונה הקדושה, ניגון של ביטחון בקדוש ברוך הוא, לשמוע את זה, זה הנאה יותר גדולה. כי יש לו, לניגון, כוח אלוקי כזה, עד אשר נתבטל לילדו כל התענוגים שבעולם. וזה דבר פשוט, כשנותנים לאדם תענוג גבוה, הוא מוותר על כל התענוגים הקטנים. יום ד' באלול, בא רבי יעקב בעל המגיע לביתו, הסופר, וסיפרו לו שרבנו מחפש אותו. תכף הוא מיד רץ, הוא בא אל בית רבנו ז"ל, והיו שם הרבה מאנשי שלומנו, סביב רבנו אז, באותו מעמד. ואז רבנו אמר, אני ענב מכל המפורסמים, מכל הרבנים, מכל הגדולים, מכל הצדיקים, אני ענב יותר מכולם. כי כל אחד יש לו עבודתו. כל אחד יש לו איזו עבודה, יש לו איזה תפקיד, יש לו איזה מעמד. והמעמד הזה עושה אותו משהו. ואני ענב. אני כלום. היינו, כי אינם נחשבים אצלי כלל. כי מידת ענבה היא בלי להזיק עצמו לשום דבר, ולהיות בעיניו עין ואפס. הם כולם, כל הצדיקים של הדור, כולם נחשבים אצלי אפס. ואם הם אפס, ואני ענב של כולם, אז אני ענב כמו כולם. כל אחד מהם, יש לו איזה ענבה, אבל יש לו איזה מעמד, יש לו איזה משהו, שהוא בו הוא משהו, לפי דעתו. אבל אני, איך שאני רואה אותם, את כולם, כולם אפס. אז אם כולם אפס, ואני הענב של כולם, זאת אומרת, יש לי את הענבה של כולם ביחד. כשאני אוסף את הענבה של כולם ביחד, זה הענבה שלי. מה זה הענבה שלהם? הענבה שלהם שהם כלום, הם אפס. אם הייתי מחזיק אותם למשהו, והייתי חושב שהם משהו, אז אני לא ענף. כי איך? עם כל הענבה של כולם ביחד אצלי, אז אני לא יכול להחזיק אותם למשהו. אם הם משהו, אז אין לי ענבה של כולם. אני חייב להחזיק אותם ככלומניק. כלום. כל אחד מהם. אז אני חושב שכולם אפס. מול הקדוש ברוך הוא, כמובן, בגדולת הבורא, כשרבנו הכיר את גדולת הבורא. זאת שיחה שקשה להבנה. אבל אני מקווה שאתם מבינים מה מתכוון רבנו. בהמשך אולי יתבהר יותר. אני ענף של כולם. זאת אומרת, הענבה של כולם אצלי. אספתי את הענבה של כולם אצלי, ואני ענף כמו כולם. אז כדי שאני אהיה ענף גדול, צריך שגם הם יהיו ענבים, שהם יהיו עין ואפס. זה מה שהוא אומר. כי אינם נחשבים אצלי כלל. כי מידת ענבה היא לבלי להחזיק עצמו לשום דבר, ולהיות בעיניו עין ואפס. ומאחר שאינם נחשבים אצלי כלל, נמצא שאני הענב שלהם. פירוש. מכל המפורסמים, אני הענב. זה עושה זאת, וזה עושה זאת, כל אחד יש לו איזה מעמד, איזה תפקיד. ואני איני מחזיק מהם כלל. אני לא עושה מזה כלום. כאילו, אז מה אם אתה רב על קהילה? אז מה אם אתה יש לך תפקיד כזה? זה כלום. אז אתה אפס. נמצא שבצירוף כולם יש לי מידת הענבה ביניהם. כי אני ענב כמו כולם. וכולם אפס. אך את עצמי, את מי אני מחזיק יותר לעין? את עצמי או אותם? והייך קצת רבנו, ולא אמר כלום. והיה נראה בעיניו, היה נשמע מדבריו, שהוא מחזיק את עצמו לעין ואפס יותר מכולם. והמשיך רבנו ז"ל, שיחתו הקדושה, ואמר, וכן במשה רבנו, אינו מיושב אצלי מה שכתוב בו שהיה ענב מאוד מכל האדם. ככה כתוב על משה בתורה. איך יכול להיות? איך שייך זאת? מאחר שכולם היו תלמידיו, איך היה ענב כנגדם? הרי עצם זה שהם תלמידים שלו והם באים אליו, אז כבר יש לו מעמד עליהם. אז איך משה אומר שהוא ענב מכל האדם? התשובה היא כמו שאמרנו מקודם. אצלו הייתה הענבה של כולם. משה רבנו, אצלו התרכזה הענבה של כולם. וזה מה שכתוב, האיש משה ענב מכל האדם. הוא ענב מכל האדם, הוא ענב בגלל שהוא אסף את הענבה מכל האדם, של כולם, אצלו. אז כדי שהוא יהיה ענב, אז הוא צריך להחזיק את כולם לאפס. לענבים. זה מה שרבנו אמר. אני ענב של כולם. כולם אצלי אפס. לכן הם ענבים, כי הם אפס. ועכשיו אני אוסף, אצלי מרוכז, ענבה של כולם. והבן נתב עמקות הדברים, אומר רבי נתן, כי עמוק, עמוק הוא הדיבור הזה. אחר כך פנה רבנו ז"ל אל רבי יעקב הסופר ואמר לו שיבדוק את התפילין שלו. ותכף הוא מיד לקח את התפילין של רבנו ז"ל, ופתחם ובדקם, והיו כשרים ויפים מאוד מאוד. כי היו מהכתב של הסופר הצדיק המפורסם, מורנו הרב רבי אפרים ז"ל, ככה קראו לסופר שכתב את התפילין של רבנו, ואחרי שנגמור את הקטע הזה, נחזור לספר מי זה היה הסופר הזה, יש עליו סיפור יפה. אז הוא בדק לו, והתפילין היו בסדר גמור. והתפילין של אותו סופר רבי אפרים, הכתב שלו היה כתב שמאוד מתקיים לאורך זמן, והיה נראה כחדש ממש. ואמר רבנו ז"ל, שבשעה שסיפרו לו, כי הרב הקדוש מברדיצ'וב נסע על הדרך, אז כל הלילה לא הייתי יכול לישון מזה. ועבר על מחשבתי דבר זה. כי באמת, אף שאמרתי שאני מחזיק מהם, הרי אמרתי שכולם אפס בעיניי, כל הצדיקים, כל המפורסמים. אבל פי כן, הרב הקדוש מברדיצ'וב הוא גדול בעיניי מאוד. וכשגדול הוא מפורסם כזה, הוא הולך ומסתובב במדינה בשביל לאסוף כסף, זה בחינת פגם ההתפארות. למה? כי כתוב, ישראל אשר בך התפאר, הקדוש ברוך הוא מתפאר, יש לו כבוד מכל אחד מישראל. אז אם מישהו מישראל נפל איזה נפילה, אם הוא נפל איזה נפילה, מישהו מישראל, הכבוד של מישהו נפל, עשה איזה דבר, אז הכבוד של הקדוש ברוך הוא נפל. לכן, כשרבי לוי יצחק מברדיצ'וב עשה את הסיבוב הזה, את הטיול הזה, ובדרך, כשאדם עושה סיבוב, אין לו את כל התנאים המתאימים לו לפי כבודו, כמו שהוא נמצא אצלו בבית ויש לו את כל התנאים. זה לישון במצב לא נעים ולאכול במצב לא נעים, בסיבוב הזה שהוא עשה, זה כבוד נפל לו. וכשנפל הכבוד לאדם כזה גדול, אז ההתפארות של הקדוש ברוך הוא נפלה. וההתפארות של הקדוש ברוך הוא זה התפילין. כמו שנאמר, ישראל אשר בך התפאר, זה התפילין, כמו שאמרו חז"ל. אז אם התפארת של הקדוש ברוך הוא ירדה, הכבוד של הקדוש ברוך הוא ירד על ידי רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שהסתובב, אז אמרתי, אולי נפגם התפילין שלי. לכן ביקשתי שיבדקו לי את התפילין.
שתגדל, כל העולם יגדל איתך, ותנסה לתפוס אותו בין הידיים. והמזל, קצת תתבלבל עם הגורל, ימים רעים הם רק תקופה של בינתיים. אתה תיפול ותעמוד על הרגליים, שתגדל. כי החיים הם כמו נער
מי זה היה רבי אפרים סופר שכתב את התפילין של רבנו? רבי אפרים סופר היה צדיק גנוז מאוד, צדיק נסתר, והיה תמיד דבוק בו התברך בדבקות נוראה ונפלאה מאוד, אש שלהבת ממש, צדיק גדול, והיה נחבא אל הכלים, ושום אדם לא ידע ממנו. והיה גר בעיירה קטנה שכולם היו סופרים. והזיקו אותו לבעל גאווה גדול, חז ושלום. כן, יצא לו שם כזה, שביזגו אותו כולם. למה? כי כשהיה כותב פרשיות של התפילין, הוא לקח מחירים, משהו שאי אפשר לתאר את המחיר הזה, פי כמה וכמה מכל הסופרים. אז הזיקו אותו, כולם יצא לו שם שהוא לבעל גאווה גדול, הוא חושב את עצמו מי הוא, שהוא לוקח מחירים כאלה לפרשיות שלו. ואף אחד לא רוצה לקנות אצלו פרשיות בגלל הדבר הזה. וידוע שרבנו ז"ל הפליג מאוד, פרסם אותו מאוד, ואמר שהלוואי שהיה לנו תפילין טובים מסופר הגון באמת לאמיתו, ולא מסתם סופר. ככה פעם אחת רבנו אמר. פעם אחת דיבר רבנו ז"ל עם אנשי שלומנו, סיפר להם שיש איזה סופר אחד, והוא לא אמר להם מי זה, והוא צדיק גנוז מאוד מאוד, ואמר שהוא רוצה לנסוע עליו בעצמו, רבנו לקחת ממנו כמה זוגות תפילין. וכן רצה שהתלמידים שלו יישאו גם כן אליו לקחת, להזמין אצלו תפילין. אך אמר להם רבנו, אתם צריכים לנסוע עליו בחוכמה, עם שכל, באופן שלא יבין שבאתם בשביל תפילין, כדי שלא יהיה נלכד באיזה גאות שבאים אליו פתאום, הרבה. על כן לא רצה רבנו ז"ל לגלות בפירוש מי הוא זה, אותו סופר ואיפה הוא גר. ורצה רבנו לנסוע אליו בעצמו, לקחת ממנו כמה זוגות תפילין, ואחר כך הוא יחלק את זה לתלמידים, אבל לא שהתלמידים עצמם ילכו לשם, שהם לא ידעו איך לגשת אליו, והם יכולים להפיל אותו לגאווה. אך לא הסתייע, לא יצא שרבנו ז"ל ייסע אליו, וכן לא יצא שהוא הזדמנות שהוא יגלה להם מי הוא ואיפה הוא נמצא. ובתוך כך הסתלק למעלה. ואין איתנו יודע איה מקום כבודו של הסופר ההגון הזה באמת. ואנשי שלומנו מספרים, כן, הסתלק למעלה רבנו כבר, והוא לא הספיק לגלות להם מי הוא. ואנשי שלומנו מספרים, כשנתוודה הרב הקדוש המגיד מטרוויצה משיחת רבנו ז"ל, כשהמגיד, שהיה אחד מהאדמו"רים, שהיה מתלמידי רבנו, ששמע שרבנו אמר את הדבר הזה, הוא לא היה באותה סיטואציה כשרבנו סיפר את זה, אבל סיפרו לו שככה רבנו אמר. אז הוא בא לרבנו והפציר ברבנו ז"ל שיגלה לו מי זה הסופר הזה, כי הוא רוצה לקנות לעצמו תפילין שלו, ורבנו ז"ל גילה לו בחייו, ואמר לו שיחוז דבר זה לסוד גדול ולא יגלה את זה לשום בריאה. וכך אמר לו רבנו ז"ל, סע אל העיירה הקטנה הנ"ל, ושם תשאל איפה גר רבי אפרים סופר, ותדע שירצו לתחות אותך בכל מיני דיחויים. אתה רק תשאל מי זה, כולם יגידו לך, מה אתה נורמלי, מה יש לך לעשות אצל הבן אדם הזה? אך אתה תראה להתעקש שיגלו לך איפה הוא גר. וכן היה שנסע לעיירה הקטנה ובא לשם והתחיל לשאול אחרי רבי אפרים סופר איפה הוא גר. זה אומר לו שלא יודע, אף אחד לא רוצה, כאילו, אל תעזוב אותי מהבן אדם הזה, אני לא מתעסק איתו, לא אומר לך איפה הוא, אל תשאל אותי. וזה מתחיל לומר לו, ולמה הולכים ללכת אליו? יש סופרים יותר טובים ממנו. וזה אומר לו שהוא קל, סתם, בעל גאווה, איך אתה יכול להזמין אצלו? וכל אחד דחה אותו באיזה דיחויים. והוא התעקש, כי רבנו אמר לו, תתעקש. עד שמצא אחד שהראה לו את הדרך, ובא עד סוף העיירה, ושם בבית חצי חרוב, בית שבור, בתוך מרתף, שצריך לרדת כמה מדרגות בשביל להיכנס לבית הזה, שם הוא גר. וירד הרב הקדוש, המגיד מטרוויצה, את המדרגות ודפק על הדלת, ושום בריאה לא ענתה. והייתה הדלת קצת פתוחה. וכשראה הרב הקדוש, המגיד מטרוויצה, שאף אחד אינו בא, לא פותחים לו את הדלת, נכנס לתוך החדר ודפק על השולחן קצת. פתאום יצא האדם מהחדר השני עם פניו אל הקיר ואחוריו אל המגיד, עם הגב אליו, לא עם הפנים אליו. שואל אותו ככה, מה רוצה יהודי? השיב לו המגיד, אני רוצה זוג תפילין. והתחיל רבי אפרים לדחותו. לא, מה פתאום? אני לא עושה, לא מוכר. למה באת עד אליי? אין עוד סופרים בעיר שהוצלחתם לבוא עד אליי? ישיב לו המגיד, אף על פי כן, אני רוצה דווקא את הפרשיות, שאתם תכתבו לי את הפרשיות. והתחיל שוב רבי אפרים לדחותו. האם אינך יודע? כל הפרשיות של הסופרים עולה שני זהובים או שלושה. הפרשיות שלי עולות 10 זהובים, פי 3, 4. ישיבה מגיד, אף על פי כן אני רוצה דווקא את שלחכם. אמר לו רבי אפרים, אחרי 3 ימים תחזרו לכאן, תביאו עמכם 10 זהובים ותקבלו את הפרשיות. וחזר אל חדרו, בלי אפילו להסתכל בפני המגיד, מי זה ומה זה, עם הפנים עם אל הקיר, הוא דיבר איתו. אחרי 3 ימים חזר הרב הקדוש המגיד מתרביצה. עוד פעם דפק על הדלת ושום בריאה לא ענתה, והייתה הדלת קצת פתוחה, ונכנס ודפק על השולחן קצת, ויצא עוד פעם רבי אפרים סופר מהחדר השני עם פניו אל הקיר, ואחוריו אל המגיד ושאל, הבאתם 10 זהובים? השיב לו, כן. תניח את זה לשולחן, והוא נכנס לחדר, הוציא את הפרשיות, הלך אל השולחן כשפניו אל הקיר ואחוריו אל המגיד, שם את הפרשיות על השולחן, ונכנס לחדר שלו בחזרה, כשהוא לא ראה את פני המגיד. והיה דבר לפלא. ולקח המגיד את הפרשיות וחזר ונסע אל רבנו ז"ל, וכשבא אל רבנו ז"ל, הקדימו רבנו ז"ל על הפתח, ולקח ישר רבנו קפץ על הדלת, לקח את הפרשיות ונשק אותם, ושמם על ליבו ואמר, אלו פרשיות יקרות הן, יקרות מאוד, והפליג מאוד מאוד בשפחם. אחרי הסתלקות רבנו ז"ל סיפר זאת המגיד, את כל הסיפור הזה, ואז כבר לא היה חי גם רבי אפרים ז"ל, הסופר, כי נסתלק תכף ומיד אחרי הסתלקות רבנו ז"ל. ואנשי שלומנו מספרים שגם רבי נתן, תלמיד רבנו, ידע מהסופר הזה, רק יען שנסע פעם אחת עם רבנו ז"ל על הדרך, ולא היו לרבנו ז"ל אז התנית והתפילין שלו. כן, נסעו פעם אחת רבי נתן. מספרים פה עכשיו למה רבי נתן לא קנה תפילין, כי רבי נתן גם הכיר את הסופר הזה, רבנו גם לא גילה, ורבי נתן בכל זאת לא הלך לקנות אצלו. למה? כי פעם אחת הוא ורבנו נסעו על הדרך, ורבנו לא לקח איתו תפילין, נסעו לנסיעה קצרה, ובסוף היא התארכה לנו, ולא היה לו תפילין. אז הוא הניח את התפילין של רבי נתן על הראש, ובגלל הדבר הזה רבי נתן לא רצה לקנות שום תפילין שבעולם משום אדם, רק את התפילין שרבנו שם על הראש שלו. רבי נתן הייתה לו אהבה לרבנו שאין כמותה, ואמונת חכמים שאין כמותה בעולם. לא רוצה להביט לאחור, לא תמיד כשנפלתי ידעתי לבוא אחריך, כמו בן שב אל אביב ממסע מהכפור. הדפוני השומרים דלתך לא פותחים, נבק בכל כוחי לבוא אליך, ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן, ומאש ואני בשר ודם, ומאש ואני בשר ודם. נשמתי שקפאה וגופי שרתח כמו נער, ובגדיי השחורים מיוזה חוזר מהקרב, כמו פצוע נדחף מהחוץ תרם נעילת שער, מתחנן לאביב שיביט שוב אליו. הדפוני שומרים דלתך לא פותחים, נבק בכל כוחי לבוא אליך, ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן, ומאש ואני בשר ודם, ומאש ואני בשר ודם. כש
שהקיץ יסוג לאחור ובגדי שוב ילבינו אז אשמע את קולו של אבי שקורא לי לשוב כשהמלך יצא לשדה לבניו יחכהו שוב ארגיש בליבי כאותו בן ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן הוא מאש ואני בשר ודם הוא מאש ואני בשר ודם
אחר כך התחיל רבנו זל לדבר מגדולתו ומגדולת מעלת אלו הזוכים להיות מקורבים אליו. ענה ואמר רבנו, מעלת אלו המקורבים אליי אין לשער ולספר כלל. אף שכבר נתפשטו דיבורים כאלה בין העולם, שהם מתפארים גם כן בדיבורים כאלה, יש הרבה צדיקים שאומרים את זה, שמי שקרוב אליהם זוכה למה שזוכה, אבל באמת אומר רבנו, אני אומר לכם באמת מכל הלב, המקורבים שלי, ההתקרבות לבד הוא דבר גדול מאוד. כי אף על פי שהוא בעצמו, דהיינו המקורב, אינו כלום ואינו מתנהג בדרכי יושר כראוי, אף על פי כן, מאחר שהוא בתוך האנשים כאלו שהם מקורבים אליי, זה בעצמו מועיל לו מאוד. ובמשך הזמן יתעורר גם כן ויעזור בתשובה. ראו בעיניכם, אומר רבנו, אתם זוכים לשמוע דברים כאלה, ואפילו מנכם שומעים ומבינים את החידוש, רק אתם זוכים לעמוד כאן בעת שנתחדש חידוש כזה, גם כן אשרי לכם. מה רבנו אומר פה? אפילו אם אתם לא מבינים מה אני מדבר, עצם זה שאתם שומעים את המילים, אתם מקבלים את האור, הרי בתוך המילים, יש את השפע הרוחני שרבנו מעביר. הרי יש שיחה לרבנו. אתם לא צריכים לעשות כלום. תביאו רק את האבנים ואת הטיט, ואני אבנה לכם את הבניין. תביאו רק את האבנים והטיט, אני בונה לכם את הבניין, את הבניין הנצחי, את התשובה. וכי יש בכוחכם לעשות תשובה. אני עושה תשובה בשבילכם. יבוא יום, רבנו אומר, שיכירו את מעלתי וידעו מי אני. עכשיו, בדור שלו ובדור שלנו, עדיין לא יודעים את החידוש שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. היו הרבה חידושים, הרבה צדיקים, הרבה גדולי ישראל. אבל הפעם הקדוש ברוך הוא הפתיע. מי שיודע מי זה רבנו, הוא הוריד פה חידוש שאי אפשר לתאר. אז אומר להם רבנו, כל הסיפורים שספר רבנו, זה לא בשביל להתגאות, פשוט מספר את האמת. אתם זוכים לשמוע דברים כאלה, אפילו אם אינכם שומעים ומבינים החידוש, רק אתם זוכים לעמוד כאן, בעת שנתחדש חידוש כזה, גם כן אשרי לכם. מכל שכן, שזוכים לשמוע ולהבין את החידוש שנתחדש. ואין צריך לומר, אם זוכים לשמוע חידוש כזה פעם אחת בשנה. ואפילו אם לא הייתם זוכים לשמוע חידוש כזה רק פעם אחת בשנה, גם כן די לכם. התורה של רבנו היא כל כך תמציתית, כל כך מרוכזת, קפסולה שבתוכה, המילים שלו, בתוכה יש את כל התיקון של האדם, את כל הכניסה לגן עדן. פעם אחת הוא אמר רבנו, הדיבור שלי זה לעכשיו ולעתיד לבוא ולימות המשיח ולעולם הבא ולחיים הנצחיים. דיבור שהוא ילך אתכם לנצח נצחים. כי אלמלא לא באתם לעלמה, אם לא באתם לעולם, רק לשמוע את זה, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה גם הידי לכם. כמובן בזוהר הקדוש, הלשון הזה בשעה שרש בגילה איזה סוד, היה רגיל לומר רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא לא באתם לאי עלמה, אם לא הייתם באים לעולם הזה, רק לשמוע את זה, גם היה שווה. אחר כך פנה רבנו זל ואמר לרבי נתן, מעניין התפילין, שבשביל שהרב הקדוש מברדיצ'וב נוסע ומטולטל, הוא צריך לבדוק את התפילין שלו. ואמר רבנו זל שגם בני אדם השומעים התורה של הצדיק האמת, ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו. כי העיקר בתורה שלו היא לנשמות שלנו. רבנו מדבר אל הנשמות, והנשמה היא נצחית, והיא הולכת עם זה לנצח נצחים. וכשנבוא לעולם הבא, תהיינה הנשמות שלנו בקיאות באותם התורות הגבוהות שרבנו אמר. ואחר כך נכנס רבנו זל משיחה זו אל שיחת התחזקות, ואמר, אפילו כשמונחים בשפלות גדולה מאוד, כמו שעובר עלינו כל מיני משברים ונפילות, אף על פי כן צעקה בעל מה שנותנים, אף על פי שגם זה תכף מיד נפסק, גם זה אינו נאבד. אך! איי, כשאדם מוציא מהפה גניחה, גם זה אצל הקדוש ברוך הוא דבר נפלא מאוד. ואפילו צעקה מבטן שאול, רבנו אומר, יש צעקה מתוך הלב, צעקה בלי קול, ואף אחד לא שומע אותה. גם כן אינה נאבדת. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, בסוג עליו אתה תשפחם, בתהילים פייטה את הפסוק הזה, שמה שאדם מנסה עצמו, הוא ממשיך עצמו לאיזה מדרגה, אף על פי שלא מגיע עליה, רק בעצם זה שהוא כוסף ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצה להיות בסדר, רוצה לתקן את עצמו, אבל לא הולך, לא הולך, זה לא קל לעמוד מול הטבע. כוחות הטבע זה כוחות שמודבעים באדם משורש של דותו, בגנים שלו, מדורות קודמים, מגלגולים קודמים. קשה מאוד לשנות את הטבע, רבנו אומר. קשה מאוד. אז אתה רוצה ומשתדל ומצפה להיות בסדר, זה בעצמו נחשב אצל הקדוש ברוך הוא למשהו נפלא. וזה בעצמו שהוא מתייגע ורודף להשיג ולגלות ולתפוס איזה קדושה, ישבחי דילה ויקרא דילה, זה השבח שלו והיקרות שלו, החשיבות שלו. ועל כן גם בעולם הזה צריך לקיים בפשיטות על כל פנים כל התורות והגילויים שהוא מגלה, בין אם הבנת בין אם לא הבנת, בלי חוכמות, לקיים בפשיטות את העצות ולהרגיל עצמו ללך עם כל שיחה ותורה והנהגה שגילה רבנו בתמימות ובפשיטות גמורה, עד שבמשך הזמן יעבור ויתנהג על כל מה שגילה, עם כל מה שגילה. מרוב שאדם קורא וחוזר וחוזר על דברי רבנו ושומע דברי רבנו, אם ירצה או לא ירצה, זה ייכנס לו בתוך המוח ויהפך להיות המהות שלו. והאדם יתחלף, יהיה אדם אחר. רק צריך להתנהג בנחת ובהדרגה מעט מעט, בלי ריבוי אור, כי זה שם יקר מאוד, הדיבורים של רבנו, שם חיים, וזה בריכוז גבוה מאוד, שאם אדם, הכלים שלו עדיין לא בנויים, הוא יכול להינזק, לכן רבן אומר, בהדרגה, מעט מעט, שהשכל שלו יתרגל לשמוע את הדיבורים האלה, כי דיבורים יכולים לשגע את הבן אדם. הוא ישמע דיבורים שיכולים להפוך לו את הראש לגמרי. אז הוא צריך לשמוע את זה לאט לאט, הדיבורים של רבנו, ועוד קצת, ועוד קצת, ועל ידי זה בעצמו יוכל לזכות למה שיזכה, עד שיזכה לקיים הכל, ויהיה נכנס בשלום, ויצא בשלום. והעיל בלא בר, הדיבור הזה נכנס בשלום, ויצא בשלום, זה דיבור של הגמרא. רבנו פה מזכיר את הדיבור של הגמרא. הגמרא אומרת, ארבעה נכנסו לפרדס. בן זומה, ארבע תנאים. בן זומה, רבי שמעון בן זומה, אלישע בן אבויה, רבי שמעון בן עזאי, ורבי עקיבא. ארבעה נכנסו לפרדס. בן זומה נכנס ולא יצא בשלום. הציץ ומת. בן עזאי הציץ ונפגע. השתגע. אלישע אחר, אלישע בן אבויה, כפר. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. רבנו פה אמר, אם תלכו בתורה שלי בנחת ובהדרגה מעט מעט, תזכו למה שתזכו ותוכלו להיכנס בשלום ולצאת בשלום. כי רבנו מביא אותנו למדרגות האלה, למדרגות הנפלאות שרבי עקיבא רצה להביא את תלמידיו, וקרה שם מה שקרה. רבנו אומר שבדרך שלו הוא יצליח להביא את המצב הזה שתיכנס ותצא בשלום, כמו שזה מובא בליקוטי מורן חלק א' תורה נון א', אמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. שם רבנו מסביר איך אפשר להגיע למדרגות האלה, להשגות אלקות, להיכנס ולצאת בשלום בלי להיפגע. אשרי המטה אוזנו ודעתו אל דברים הקדושים האלה, הקלים והנעמים לעשותם, ואז יזכה למה שיזכה, בזה העולם עין לא ראתה.
בגלל שטות קטנה, תקלה שלא תלויה, השברה הרוח וההרגשה. בגלל התירוצים, רוב הדעות והפנים, אדם תוהה ולא מבין שכל דבר הוא ניסיון, לא משנה זמן והמקום. עכשיו הזמן להיות שמח, להיות זוכר ולא שוכח, אל תחפש להתווכח, אל תנסה להתנצח. עכשיו הזמן לאמונה, עכשיו הזמן להיות סולח, להיות זוכר ולא שוכח, תראה ולהתנסח, זכור שאתה רק הורח. עכשיו הזמן לאמונה. Bye. אשרי אדם שומר פיו ושונו, זכור שכל אחד הוא בלעדי ומיוחד. בלבך בוערת אש, זו האש אשר תוכל. עכשיו הזמן להיות שמח, להיות זוכר ולא שוכח. אל תחפש להתווכח, אל תנסה להתנצח. עכשיו הזמן לאמונה. עכשיו הזמן להיות סולח, להיות זוכר ולא שוכח. תראה יפה להתנסח, זכור שאתה רק קורח. עכשיו הזמן לאמונה. מהרהר מה עובר לך בראש, עוד תגיע שעתך, אין לך ממה לחשוש. אתה מעל הטבע, מעל המזל והמקרה, כמו בובה על חוט, תלוי ולא רואה. עכשיו הזמן להיות שמח, להיות זוכר ולא שוכח. תנסה להתנצח, תחפש להתווכח. עכשיו הזמן לאמונה. עכשיו הזמן להיות שמח, להיות זוכר ולא שוכח. תיפה להתנסח, זכור שאתה רק קורח. עכשיו הזמן לאמונה.
הצי אלול. בא רבי יהודל אל רבנו ז"ל, להיות כבר אצלו על ראש השנה. רבי יהודל זה אחד מהתלמידים של רבנו, שהייתה לו ישיבה של מקובלים, הוא היה ראש הישיבה, ומי שזוכר את הסיפור, איך הוא עזב את דאצ'י עם כל הישיבה, ועבר לגור ליד רבנו. והייתה דרכו של רבי יהודל להיכנס בכל יום אל רבנו ז"ל ולדבר עמו. ורבנו ז"ל דיבר עמו הרבה כדרכו, וגילה לו רבנו ז"ל עניינים נוראים כפי מדרגתו, כי רבנו ז"ל דיבר עם כל אחד ממקורביו באופן אחר, כל אחד לפי מדרגתו הוא התאים לו. כמו שכתוב על הצדיק, איש אשר רוח בו שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, מתאים לו. זה מה שמשה רבנו ביקש לפני פטירתו מהקדוש ברוך הוא, שימנה אחריו מנהיג, איש אשר רוח בו, שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד. זה נקרא מנהיג אמיתי, שיודע להיכנס לנעליים של כל אחד, ולהרגיש את ההרגשות של כל אחד, ולתת את העצה המתאימה לכל אחד, לפי עניינו ומדרגתו. וזה הרב רבי יהודל היה מתלמידיו המובהקים ביותר, כי היה בעל מדרגה גדול, והיה לו מוח ולב רחב בעבודת השם יתברך. פעם אחת סיפר לו רבנו ז"ל ממה שעבר עליו בעיר למברג. כן? שנה שעברה, בסיפור, רבנו נסע למברג, אחרי שקיבל את המחלה שממנה הסתלק, ו... הזמין את אשתו לשם, שגם היא קיבלה את המהלה, שהיא נפטרה מזה. אז הוא היה שם תקופה ארוכה בעיר למברג, חצי שנה בערך. אז הוא עכשיו מספר לרבי יהודל מה עבר עליו שם. אז הוא סיפר לו שהוא בא, כשהוא היה שם בלמברג, בא אליו הרב הקדוש רבי צבי אריה מעליק לבקר אותו. ויצאו לחוץ ונסעו יחד אל איזה יער מחוץ לעיר, ודיברו יחד מכל הצדיקים, סיפרו על הצדיקים, מה הייתה העבודה שלהם ומה התיקון שלהם. ונשא רבנו זל עיניו למעלה, וסיים לרב הקדוש, סיפר לרב הקדוש רבי צבי ארי מאליק, זה כל זה מספר רבנו לרבי יודל, שהוא הרים את העיניים לשמיים ואמר לרבי צבי ארי מאליק שליווה אותו ליער, אבל מהו העניין שלי? זה אינו יודע שום אדם בעולם. אחר כך המשיך רבנו זל בשיחתו הקדושה עם רבי יודל ואמר לו, אספר לך מהי המחלה שלי. וגילה לו קצת רמזים וראשי פרקים מהתורה שאמר אחר כך בראש השנה, כן, תורה ה' בליקוטי מורן חלק ב', וששם בתורה רבנו אמר, זכות אבות לא תספיק לי בשביל רפואת החולת שלי. רק בדבר אחד בטחתי קצת, על שכמה אנשים החזרתי אותם למוטב, והבאת אותם למדרגות גדולות בעבודת השם יתברך. אז אני מקווה שזה יהיה הזכות. ענה ואמר רבי יודל, אמת הדבר, כי ידעתי שבאמת אתם קירבתם אותנו ועשיתם אותנו צדיקים, וגם רבי נתן עוד יהיה צדיק. השיב לו רבנו זל, מה אתה אומר? הוא יהיה צדיק? הוא כבר צדיק. עכשיו הוא צדיק, אני אומר לך, עכשיו הוא צדיק. ידידי היקרים, מאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם לי 3 שעות. אני מודה לכם מאוד, בזכותכם הבנתי פה הרבה חידושים. בהנהגה של רבנו, ובעיקר שצריך לעשות למען רבנו, להפיץ את תורתו, תשתדלו בקטנה, כל אחד בקטנה, אפילו אם תודיע לחבר שלך אחד שיש תורה של רבנו ואיזה מאמר של רבנו, או שתגיד לו שיחה של רבנו, או שתנווט אותו לאתר, אתר של שמחה, ששם יש המון שיעורים מרבנו, או שתמליץ לו לשמוע את השיעורי תורה ברדיו, בכל הנחל, ברדיו הזה, מה שאתה יכול. תעשו למען רבנו, תפיץ ורבנו ישלם, בעזרת השם בגדול. אני אברך את כולכם, בעזרת השם, ששם ממלאים משאלות ליבכם לטובה. תזכו לכל הישועות שבעולם, כל אחד במה שהוא צריך, כעמך כולם צדיקים, רבונו של עולם, בניך, כולם צדיקים. ישראל אשר בך את פער, אין בעולם עם כזה נפלא כמו שיש לך, ריבונו של עולם. כולם קדושים, תאורים ונפלאים. ישמח ישראל בעושם, קדוש ברוך הוא, אנחנו גם שמחים בך, שזכינו להיות הבנים שלך, ריבונו של עולם. תשפיע ברכה והצלחה לבניך. תזכו למצוות, והשם יברך את כולם, נשתמע בשבוע הבא.